לכולם. אנחנו ממשיכים בביצה. אני חושב שבגלל הזמן שעבר, כדאי רק להזכיר לעצמנו במה עסקנו. אנחנו התחלנו את החטיבה כאן של המשניות, שעוסקת בטיפול במשק החי ביום טוב, שהיה נושא מאוד מאוד אקוטי, משמעותי באותה תקופה, משום שאנשים לא קנו בשר בסופר, ולכולם החזיקו איזה משק חי ככה בחצר, ועל כן השאלות שעולות כאן במשניות, הן מבחינתם היו שאלות כאמור מאוד למעשה. מבחינתנו כמובן אלו השאלות האלה לא למעשה, אבל דרך הסוגיות כאן עולים הרבה מושגים ושאלות עקרוניות לגבי יום טוב, שהם כן משמעותיים לגבינו, כפי שנראה מיד כשנגיע למשנה הבאה, הגדרות של מה מוכן, מה לא מוכן, ענייני מוקצה למיניהם וכו'. כן? אז בעיקר מה שראינו, שהמשנה מגבילה את צידת הדגים מן הביברים ביום טוב, לעומת החיה והעוף שמותר מהביברים. עסקנו בהרחבה, ראינו שיש כאן מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, באיזה מסגרת לשבץ את העולם המושגי של המשנה כאן. כן, ראינו שהרמב״ם רואה את המשנה כולה כעוסקת בהיבט של מוכן, של מוקצה. ראינו, הדגים והביברים, לא צדים אותם, לא משום איסור צידה, אלא משום שהם לא מן המוכן. ואילו החיה והעוף בביברים הם מן המוכן. זה מה שהיסוד שכך הרמב״ם לומד את המשנה שלנו. לעומת זאת, הראשונים האחרים, כולם קוראים את המשנה כעוסקת מהזווית של צידה. ולכן המשנה כאן הפכה להיות הבסיס לדיון המרכזי בראשונים על הגבולות של היתרי מלאכות אוכל נפש. אילו מלאכות מותר ואילו אסור. ראינו ששיטת רש"י היא שמלאכות אוכל נפש אפשר לעשותן בערב יום טוב, והאוכל יתרי באותה מידה ואין שום פגיעה באיכות השימוש, שהמלאכות האלה אסור לעשות אותן ביום טוב, ולכן לדעת רש"י צידה, היות והבעל חי ממשיך לחיות ולא נפגע שום דבר באיכות האוכל, הוא נאסר ביום טוב. לעומת זאת, התוספות בדף ג' בעקבות הירושלמי בפרק א' הלכה י', הם מביאים את הדרשה של מקצירה ואילך, סליחה, מתחינה ואילך, מלישה ואילך, סליחה, מלישה ואילך, אוכל נפש מותר. לעומת זאת, הפעולות שנעשות טרום הלישה הן פעולות אסורות. במקבילה, מעולם החי, הצידה דומה לקצירה. ועמדנו אז על כך שיש לנו את הכנת האוכל במערך בזמנם, היה בשדה, היום זה המערך התעשייתי. הלישה אומרת מהרגע שמתחיל הבישול במטבח, האפייה והבישול במטבח, ולכן מלאכת צידה נאסרה לפי הדעה הזאת, מדאורייתא. דעה שלישית ראינו ברמב"ן, וקצת גם הרחבנו בה, הרמב"ן עומד על כך שהיסוד המבחין הוא בין מלאכת עבודה לכל מלאכה. ההגדרה של מלאכת עבודה היא מלאכה שהיא נעשית מדי כמה ימים, לעומת זאת, המלאכות שאותרו אוכל נפש הן מלאכות יומיות, פעולות בעצם של צריכה שוטפת, לא מלאכות שנעשות בשדה, שנעשות מפעם לפעם. ראינו גם שני ניסוחים, מה בדיוק העניין? האם העניין הוא שהמלאכה הזאת, אם כך, היא לא אותרה, או כשאני עושה אותה ביום טוב, היא נעשית מאליה עבור הימים הבאים גם כן, ולכן זה נוגד את הכלל שמלאכות אוכל נפש נעשות ליומם. זה היה הרקע של הדברים שראינו. בהמשך ראינו סתירה שהגמרא מציבה בין הברייתא בתוספתא לבין המשנה, שכן המשנה מבדילה בין דגים לבין חיה ועוף, ואילו הברייתא בתוספתא משווה ביניהם. אני רוצה להפנות פה רק לעניין של נוסח. לפנינו כתוב בגמרא ורמינו, אנחנו בכ"ד עמוד א', שורה שנייה מלמעלה, ביברין של חיה ושל עופות אין צדין מהן ביום טוב. כך הנוסח לפנינו, רק חיה ועופות. לעומת זאת, בתוספתא, מי שעיין בברייתא ראה שהתוספתא מדברת גם על דגים. והיום בדקתי בסינופסיס שהעמיד לרשותי מישהו שחקר את כתבי היד של מסכת ביצה, יהודי בשם אלכס טל, ועולה שבהרבה מאוד כתבי יד, כולל כותבי גניזה, כתוב גם בנוסח הבבלי דגים. לעומת זאת, יש עדי נוסח של הבבלי שמופיע רק חיה ועופות. ואני אסביר מיד למה נפקא מינה, למה אני מעיר על הדבר הזה. בכל מקרה, הגמרא נכנסת ליישוב הסתירה, ויש לה כמה כיוונים. כיוון אחד היא נותנת שזה תלוי במחלוקת, שרבי יהודה וחכמים במשנה בשבת על צידה, והסוגיה כאן עולה כלל חשוב, שיש שוויון בהגדרות, למרות שזה לא הכרחי לכאורה, לא חייב להיות כך, ויש מפרשני הירושלמי שחשבו שכך עולה מסוגיית הירושלמי, שההגדרות לא חופפות, אבל ההגדרה לקחת בעל חי חופשי ולצוד אותו, חופפת לגמרי להגדרה לקחת בעל חי שניצוד ולקחת אותו. דהיינו, בעצם להיות ניצוד זה או שאתה ניצוד או שאתה לא ניצוד. ולכן אם אתה חופשי והפכתי אותך למצב שאתה מוגדר ניצוד, מכאן ואילך אין איסור לקחת אותך משם. אני אומר, תיאורטית, היה מקום להגיד, זו לא אותה הגדרה. אולי אני יכול לעשות חלקי צידה. אבל הסוגיה כאן עולה ככה דבר, ואז ההבחנה הראשונה, הגמרא מציעה להבחין שזה תולי במחלוקת. הגמרא נוקשת את זה בגלל ההצלבה למשנה בשבת, שהיא לא מסייעת ביחס לאופות. אבל יש פה שני כיוונים שונים. כיוון אחד הוא להבדיל בין גודל ביברים, והכיוון השני הוא להבדיל בין סוגי ציפורים. בכל מקרה, הגמרא מגיעה למסקנה שאפשר ליישב. למה אני העליתי את העניין של הסוגיה, הנושא של דגים? כי השאלה היא איך אנחנו רואים את המסקנה של הסוגיה כאן, האם עדיין משמרים את ההבחנה של המשנה בין דגים לבין חיה ועופות. וראינו את זה בשיעור הקודם, שהרמב״ם, כשהוא מסכם את סוגייתנו, הוא משווה דגים לחיה ועופות. לעומת זאת, הרייבד חולק עליו. רייבד אומר, אותו ביבר קטן שבחיה ועופות אין איסור לקחת בתוך הביבר, אותו ביבר בדגים יהיה איסור, כפשוטה של משנה, שהרי המשנה הבחינה בין דגים לחיה ועופות. ראיתי שהרב רבינוביץ' בפירושו יד פשוטה לרמב״ם, מאיר שלדעתו המחלוקת הזאת תלויה בשאלת הנוסח בגמרא, שכן מי שגורס בגמרא ביברים של חיה ושל עופות ושל דגים, שזה כאמור רוב ידי הנוסח, והנוסח גם בתוספתא, אז על כורחנו שמשווים ביניהם. ואם כך, כשהסוגיה מדברת על ביבר קטן, ביבר גדול, הוא תופס גם על דגים. לעומת זאת, הוא מציע שאולי הרייבד לא גרס בגמרא הדגים, ומכאן שהוא שימר את ההבחנה בין חיה ועופות לבין דגים. בדגים לא משנה מה גודל הביבר, כלשון הרייבד, הדג תמיד חומק לך מהידיים. אולי יש פה מישהו שהיה לו פעם אקווריום? זה קשה לתפוס אותו, נכון? מתחבא, בורח, כן? בעצם לפי דעת הרייבד, קטגורית תמיד בדגים, הם לא נחשבים ניצודים. תמיד זה פעולה של תפיסה. טוב, ואז ראינו גם את הגמרא, ואנחנו נתחיל עכשיו איפה שהפסקנו. הגמרא נותנת הגדרות שונות למה נקרא גדול, מה נקרא קטן. ואז הגמרא ממשיכה, אני רוצה לקרוא את הגמרא ברצף, אנחנו שורה שנייה לפני סוף הצרות, עד שם הגענו בשיעור הקודם. אמר רב יוסף, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. בוא נקרא את דבריו. במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הביברים שווים, זה הכלל, כל המחוסר צידה אסור, ושאינו מחוסר צידה מותר. וכאן הגמרא מביאה את הדיון הבא, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. אמר לי אביי, הלכה מכלל דפליגי. כאן עולה השאלה, מה היחס בין דברי רשב"ג לבין דברי תנא קמא במשנה? האם רשב"ג חולק עליהם? ואותו ביבר שחכמים הסברו לגביו שיש איסור או שאין איסור, הוא אומר, בוא נבדוק את הגודל. או האם הוא פשוט מסביר את העיקרון ההגיוני שהם יסכימו לו, דיינו, הכל לפי גודל הביבר. רש"י עצמו, מי שרוצה לראות, מביא את שתי האופציות ופרשנותו לסוגיה קודם. כן, כשהגמרה עוברת לביבר גדול או ביבר קטן, אז זה בדיבור המתחיל, השתה דעתית לאחי. זה בערך פה. לא, זה אומר רש"י, אתם מוצאים? דיבור המתחיל, השתה דעתית לאחי. זה בסוגיה קודם. אז רש"י אומר, חיה חיה נמי לא תוקמה כתנאי, אלא תרווה וקרבנן, ומתניתים בביבר קטן, וכן העיד לשבת, וברייתא דקטני אין צדים בביבר גדול, ויש לה להישמט, ורשב"ג אף בביבר קטן פליק, אם צריך לומר רבי מצודה. אז כאן רש"י מביא את הדעה שיש מחלוקת, והוא מסביר מה המחלוקת. חכמים אומרים ביבר גדול, ביבר קטן, ומה בודק רשב"ג? לא את גודל הביבר, אלא האם האדם יכול לתפוס אותו. נאמר בלשון פשוטה, חכמים מדברים בשפה שהם מודדים את החפצה של הביבר. בוא נראה את הגודל, יש מעין סטנדרט של ביברים, ואילו רשב"ג לא מתעניין בגודל הביבר, הוא מתעניין ביכולת של האדם לנצל את הביבר כדי לתפוס, ולכן ההגדרה שלו יכולה להיות אחרת. הנה מי אומר רש"י, אני ממשיך, הנה מי לאו לפלוגתא, אלא לפירוש כדי לקמה. כן, הוא אומר, זה יכול להיות מה שהוא אומר לכל הביברים שווים, הכוונה, ביבר קטן מותר, ביבר גדול אסור. אז שתי האופציות כמו רש"י פורס אותם יפה. מה שמעניין זה שהוא שואל אותו, אמר לי, ומה היא נפקא לחמינא? ומה ההבדל בין שתי האופציות? אם בכל מקרה הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, מה אכפת לך אם הלכה כמותו כי כולם מסכימים, או מה אכפת לך אם הלכה כמותו וחולקים עליו, העיקר לדעת את שורת הדין. ועל זה אומר, הוא ענה לו, אמר לי, גמרא גמור זמור תתהה. וכאן יש אולי בסיס לכל העולם שאני לפחות צמחתי בו אצל מוריי ורבותיי, חשיבות הלימוד העיוני, גם אם לא נגזרות ממנו נפקותות מעשיות. ומה בעצם הוא אומר? לימוד תורה לא יכול להיות שהוא רק בלשונו, מה זה גמרא גמור? אני קורא את רש"י, משל שותים הוא כמו זבון וזב נמתג ריקרי, כך גמרא גמור אומר לתלמיד שותה למוד, אין אמת אין שיבוש, ויהיה לך לזמר ושיר. חלק בלימוד תורה זה לא רק המסקנות, חלק בלימוד תורה זה לא רק לדעת אם מותר או אסור, אז אותה מסקנה ושתי האופציות. חלק בלימוד תורה זה להבין את הדרך ואת השלבים ואת התפיסות השונות ואת ההבנות השונות, וצריך ללמוד את כל השלבים באותו כובד ראש, באותה רצינות, באותו עומק כמו המסקנות. אלו דברי אביי כאן בגמרא, ולכן צריך לדייק בדברים. כן, והגמרא ממשיכה בדברי רשב"ג, זה הכלל, כן, בבקשה. קיוויתי שמישהו יעיר משהו, כן. אני רוצה קצת להסביר את העניין, עוד ושאלת, בסדר? קודם כל, הנפקמינה הוא אבן יסוד בלמדנות הבריסקאית. חייבים נפקמינה. אני רוצה גם להסביר את תפקיד הנפקמינה. בכל חקירה רב חיים דרש נפקמינה. וזאת למה? כי אדם שחוקר חקירות, שבודק שתי הבנות מושגיות, והוא מציב אותם אחת מול השנייה, הוא חייב לשאול את עצמו, האם הוא באמת אומר שני דברים שונים, או שמה הוא יחשוד בעצמו, שהוא אומר אותו דבר במילים אחרות. והשאלה הזאת עבור רב חיים, הנפקמינה, מה היה התפקיד שלה? התפקיד שלה היה לוודא שאני אכן לא אומר אותו דבר פעמיים, ואני אכן אומר שני דברים שונים, כי הנפקמינה מלמדת שצד אחד יוביל למסקנה שונה מאשר הצד השני. אז זה נכון שהנפקמינות האלו יכולות להיות לגמרי לא מעשיות. כמו מי שקצת יש לו יד ורגל בספר כמו המנחת חינוך, שהיה מאוד אהוב על רב חיים, אבי מורי זצ"ל, גם מאוד אהב את המנחת חינוך. אחרי חינוך באמת היה ספק נפקמינות. נפקמינות נורא נורא לא מעשיות, כל הזמן נפקמינות, טומטום ואדרוגינוס, נכון? נכון? כשאני הייתי בצבא, התייעצתי עם אבא בשלב הראשון, טירונות, מה כדאי ללמוד? אמר, קח מנחת חינוך, תלמד בטירונות מנחת חינוך. אז, אבל הוא ספק נפקמינות, לא מעשיות. אבל המנחת חינוך כספר ששאל שאלות ולא ענה עליהם בעצם, הוא פתח נושאים מרחבים ולא סגר אותם, מאוד מאוד סיפק תחמושת לחכמים, שעולמם הוא כל הזמן לנתח דברים. אבל צריך לדעת, זו סכנה גדולה, ופה אחד מאבני המחלוקת הגדולות בין העולם של בריס לעולם של טלז, שכן החקירות הטלזאיות הסתפקו בנפקמינה כמו נפקמינה לגיטין וקידושין. שמעתם פעם על נפקמינה הזאת? מה זה אומר? אם אדם, נפקמינה למה, אם אדם מקדש אישה ואומר לה, את מקודשת לי על מנת שהצד הזה בחקירה נכון. שאני אסביר למה הבריסקאים היה להם אלרגיה לחשיבה כזאת. כי לרב חיים היה חשוב שהנפקמינה תנבע מתוך ההגדרות. שנקרא לה נפקמינה פנימית. שכל צד אומר משהו אחר. אבל נפקמינה כזאת היא נפקמינה חיצונית. היא לא באמת מצליחה לחדד את ההמשגה. היא לא באמת מבטאת את ההבדל בין הצדדים. היא משהו חיצוני לגמרי. ואני זכיתי כבר לגערה מסבא פעם. אם אני יודע שהמתנות הכי קרות קיבלתי מרבותיי, מרבותיי זה הגערות שלהם. כשאמרתי לאיזושהי חקירה, אני אפילו זוכר על מה, שומע כעונה. והוא גער בי ואמר לי, don't say that, that's a telzer חקירה. זה כאילו היה דרך להגיד nonsense, כן? ככה הוא גער בי, נזח בי. אני אוסיף שסבתא שלי עליה שלנו עדה בטלז, כלומר, לבוא, היא דיברה על טרסבי, זה ערגה, כאילו זה בית המקדש, ואצל הסבא, לצד השני, זה היה אלבון, כאילו להגיד שאתה טרזאי. אבל בכל אופן, זה הנפקמינה בעולם של בריסק. זה חשוב נפקמינה. אבל הנפקמינה היא נפקמינה שנובעת מהגדרות. עכשיו, במקרה של הגמרא כאן, זה בכלל לא מגיע לרמות האלה, כן? כלומר, פה זה יותר דעת, מי אמר מה? כלומר, אני יכול להגיד מה היה הרקע שמי ששאל כאן, מהי נפקא לחמינא? מי ששאל את השאלה הזאת. כי אצלו הנפקמינות צריכות להיות מעשיות. דהיינו, אני יהודי שחי מזווית שאני רוצה לדעת רק מה לעשות. זה מה שאני רוצה לדעת. הוא רק שואל, האם המסקנה ההלכתית היא אחת או שונה? כאן במקרה הזה, שתי המסקנה היא אחת בשני המקרים. בין אם פליגי, בין אם לא פליגי. זאת אותה מסקנה. היות וזו אותה מסקנה, אז הוא לא הבין לשם מה להתעסק בזה. עכשיו, אני לא יכול להגיד שהבעיה פה מושך אותו לעולם של פריס, כן? אני לא מצא פה נפקא מינה מושגית. אבל כן, יש כאן כן מחלוקת, ואני יכול לומר, זו גם הייתה מחלוקת גדולה בין הרמב"ם והתוספות. איך להתייחס לשלבי השקלא וטריא. הרמב"ם, וכמה וכמה אגרות, כותב שבעיניו השקלא וטריא הוא סוג של תאונה. דהיינו היות, והתעורר דיון, והיה צריך לברר דברים, אז ברור, אבל אם בסופו של דבר הגיעו למסקנה הנכונה, אפשר לוותר על שלבי השקלא וטריא. ככה הרמב"ם כותב באגרות שלו, אפשר לראות את זה באגרת לרבי יוסף בן יהודה, התלמיד שאליו הוא כתב את המורה, אז הוא גם כתב לו על משנה תורה, והוא כותב לו, זה בזבוז זמן ללמוד שקלא וטריא, ואחרי שאני הבאתי לך את המסקנה הנכונה. במאמר תחיית אמיתים, הרמב"ם כותב, מה שאני יכול לכתוב בתשע מילים, אני לא, בשני מילים לא אכתוב בשלוש. כלומר, אני שונא את האריכות, אני אוהב כל דבר לקצר וכו'. לעומת זאת, כל העולם של בעלי התוספות, מה הוא מייצג? ששלבי הדיון, או השקלא וטריא, הם משקפים שלבים בדיון, הפרשנות שלהם יכולה להקרין גם על הבנת המסקנה, נכון? בוא נאמר ככה, אחד מהקשיים בלימוד של תוספות זה שזה טקסט קשה ביסודו של דבר, שהוא כאילו נכנס לדיון התלמודי לא רב מורכב מכמה שלבים, והם נכנסים בשלבי אמצע. כלומר, מי שלא רגיל, מי שלא רוכש גמרא ברמת שפת אם, זאת אומרת, זה צורה, מי שלא לומד גמרא מגיל צעיר, כן? אני לא אומר כרגע מאיזה גיל. אבא התחיל איתי כשהייתי בכיתה ג' אני, עם הילדים שלי לא התחלתי בכיתה ג' אבל ברמת שפתיהם לומדים לדבר דברים מסובכים, והם נכנסים בדרך כלל באמצע הדיון, והשלבים הקודמים, בלי שיהודים אותם, מבינים אותם, לא מבינים, אבל אני יכול להטות חלק מהשלבים, בטח בדרך לימודם של בעלי התוספות, שבניגוד לרמב״ם היה הרבה יותר פתוח, והיה אפשר כל שלב בגמרא לפרש אחרת, אז גם השלב הבא יתפרש אחרת. אז יש פה עולמות שונים, כלומר, אני לא יכול כרגע הרב משה להצביע פה על נפקא מינה מעשית או למדנית שיצא מהשאלה אם פליגי או לא. אבל כן, רואים פה גישות שונות. למה אני חותר בלימוד? טוב, בואו נתקדם. כן, בבקשה, ג'וני.
בואו.
חשבתי שאני קורא את זה ככה, כן.
בואו נגיד שיש נחמין בין התנחמה לבין איזה שונות. מהי הפרשות מהתנחמה עכשיו? מה ההבדל בין גדול לתנחמה? הגמרא ידע להגיד על שטח. היא הכירה שטח. ו...
אני אציע משהו. יכול להיות, אני אציע פה שני כיוונים. כיוון אחד שכדאי לשקול אותו אולי, זה הכיוון שעל הפרק אולי עומדות פה שאלות של חשיבה משפטית לגלית. אתה עורך דין, כן? אתה מקווה שאתה תביא על מה אני מדבר. דהיינו, תמיד ההגדרות שאנחנו נותנים בחוק הן בנויות ביסודו של דבר, רציונל, שעל הרציונל הזה בנינו את ההגדרות. מצד שני, בעלי החוק שונאים הגדרות שמשתנות כל הזמן, שצריך כל הזמן להתאים אותן. הרבה יותר קל לעבוד עם הגדרות קבועות. גם החשיבה ההלכתית זה עובד ככה. כלומר, יש רציונל לכל הגדרה בהלכה. לא סתם באים ואומרים דברים באופן שרירותי. הלכה היא מערכת עם רעיונות, עם אידאות, עם שיקול דעת. מצד שני, אחרי שהדברים נאמרים, אם אנחנו באמת רוצים כל מקרה לבדוק לגופו ושיהיה הכרעה ושיקול דעת ומתאים והגדרות משתנות, זה מאוד מבלבל את היישום. הרבה יותר קל לעבוד עם הגדרות קבועות. עכשיו, אני יכול להפנות שבמחקר התלמוד, למשל, הצביעו על דוגמאות שהחשיבה אולי התנאית, הקדומה יותר, הייתה חשיבה שהייתה פחות עם הגדרות קבועות ופורמליות, והדברים היו יותר אינדיבידואליים, ובאיזשהו שלב החשיבה עוברת להגדרות, ואתן דוגמה אולי לדבר הזה, הסימנים של בגרות, מכירים את התופעה של הנערות ובגרות אצל בנות, תופעה שאין לה מקבילה אצל זכרים. יש במשנה ונידה, מי שלומד אותה, סימנים של בגרות. סימנים של בגרות פיזית, של בשלות פיזית, מינית. הגמרא בקידושין אומרת, אין בין נערות לבגרות, אלא 6 חודשים בלבד. כלומר, לקחו את הסימנים האלה, שיכול להיות שאצל בנות שונות, זה בא בפרקי זמן שונים, ועשו אולי ממוצע, אבל קבעו את הזמן, ויש סוגיה שמתארת ספק אם זה קם, אם, זה, אם, אם הסימנים הגיעו או לא, שמאוד קשה לדבר על ספק הזה, כשאתה מדבר על 50 שנה. ואומרים, זה קורה בדיוק אחרי צהריים ביום האחרון של 6 חודשים, אבל קולטים שבעצם היה פה מעבר שפות, או דוגמה אחרת, מעולם התערובות, המושג שרווח בספרות ההלכה בחולין, זה בנותן טעם. לך בלך זה בנותן טעם. כמה זה נותן טעם? אז הגמרא אומרת, נביא קפילה, ככה צריך לומר, בישיבות אומרים קפילה, הכוונה, צריך להביא גוי, היהודי לא יכול לטעם את התערובת, כי אולי זה נותן טעם, כן? להביא גוי שהוא יטעם, והוא יגיד, אם יש טעם של חלב או אין טעם של חלב, כן? תואם ינות כזה, אחד שהוא יודע לזהות. עכשיו, יכול להיות שזה משתנה מתערובת לתערובת השיעור. באיזשהו שלב, בגמרא עברו מי נותן טעם, למה עברו? 60. זה ממוצע, יותר קל לעבוד ככה, זה יותר נוח ויותר ברור לאנשים, זה יוצר אחידות בין כולם. יכול להיות שזה הכיוון גם כאן. דיינו שברקע היה, ההגדרה של רשב"ג למשל, היא הגדרה הרבה יותר פתוחה, היא הרבה יותר מדויקת אולי בגלל זה. בוא נראה, כל בעל חי, כמה לוקח לרדוף אחריו, הוא מורלף, הוא לא מורלף, אולי יש הבדל בין כלב לחתול, לא יודע, כן, כל מיני דברים, כן? לעומת זאת, לדבר על ביבר גדול, ביבר קטן, שמדבר על הגודל של הביבר, ומעין עשיית, בביבר קטן אומרים שתופסים, כן? אבל אולי זה הכיוון. יכול להיות שיש פה גם מחלוקת, זה כיוון אחר לגמרי, על הבנות שונות או הגדרות שונות של מה נקרא להיות ניצוד, ומה צידה. כלומר, האם צידה, אני חדד את זה קצת בהמשגה בריסקאית, קודם ציינו שבגמרא כאן עולה שהמעבר מלהיות לא ניצוד לניצוד זה בדיוק אותה הגדרה כמו אם אתה ניצוד יותר אי אפשר לצוד אותך, אין בישול אחר בישול, כן? זה כאילו הגדרה בחפצה של הבעל חי. אני כאילו שואל שעומד לפני בעל חי, האם הבעל חי הזה ניצוד בגברה או לא? הוא ניצוד או לא ניצוד? האם יש עליו שלט? כאן. יכול להיות אבל לדבר אחרת, אני לא בודק את הבעל חי, אני בודק את המעשה, האם אני עושה פעולה של תפיסה? יכול להיות שזה יוביל להגדרות שונות. אז בהחלט יכול להיות שיש פה תפיסות שונות לגבי צידה עצמה. אני לא יודע לגמרי להתאים אותם, אבל זה שני כיווני חשיבה שונים, כן.
איך ביבר גדול וקטן מתקבל את העניין? בגלל שגם עדיין אתה נכנס איזשהו הגדרה. כאילו, מתי גדול זה גדול ומתי קטן זה קטן? מתי עובר שלב בין גדול וקטן? זה בדיוק אותו דבר כמו השפעה. אלא כן, אם מגדירים את זה בצורה מרובה כמו החב השישים. כאילו, אלא כן, היה להם גודל
מוגדר. אבל הגמרא נותנת הגדרות, כאילו, אם אני לא קראתי את זה שוב פעם, הגמרא מציעה כל מיני הגדרות, אז כנראה יש להם הגדרות אובייקטיביות. כנראה.
אבל כיוון שיש מחלוקת עוד פעם, כאילו, זה מביא חזרה, שזה באמת לא... שיש
באותו שאלה. אני מקבל, אני לא יודע לגמרי, אני אגיד, אני אשתף, בסדר? אחד מהדברים שהיה מאוד רווח בשיעורים של אבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא היה מנסה להסביר כל מיני חילוקי דעות באמצעות ההצעה שזה מחלוקת מושגית. דרך כלל העבודה שלו הייתה שיטת העבודה, הוא היה מתחיל ביצירת המושגים. דיין, הוא היה ניגש לנושא, ועוד לפני שהוא ראה את השיטות, הוא היה שואל את עצמו, הנושא הזה מבחינה לוגית מושגית, איך אני מנתח אותו. ואז שהתבנית המושגית כבר הייתה קיימת, הוא עבר ללמוד את הראשונים, וכשהוא מצא ביניהם חילוקי דעות, הוא היה מנסה להציע שההבדלים ביניהם הם הבדלי תפיסות. ככה היו נראים הרבה מאוד מהשיעורים שלו. אני יכול להגיד משהו שלי קשה עם זה. אני יודע, אני בא, גם היום הייתי בספד, אתמול הייתי, אבל אני אומר, בספד משבחים ומפארים, אבל אני חושב שגם טוב לדבר אולי על מה שקשה עם זה. לי היה קשה עם זה, שלא תמיד המושגים הרגשת שהם באמת מתלבשים טוב על השיטות. היינו, זה היה מעין מתלי מילים שתולים קולבים. ההמשגה היותר מדויקת היא ההמשגה שיוצאת מהשיטה ולא הפוך. כלומר, שאתה לוקח עמדה ואתה אומר, המושג שלה, וכשעושים אז העבודה מרגישים שזה המושג שנמצא, כשהעבודה עובדת הפוך, זה מצד אחד הוא באמת הצליח בצורה מעוררת השתאות, באמת, גם אם יש ביקורת על הדברים, לקחת ים של דעות וים של דקויות בין ראשונים ונסות לדובב אותם, לתת להם משמעות. ומצד שני, לפעמים היית טועה האם זה כך או כך, יש כל מיני רגעי חולשה שאתה עומד מול רב גדול, אני זוכר את הרב אליהו בלומנצוויג, ראש ישיבת ירוחם, שהרבה שנים היה גם רם בישיבת הר ציון, יום אחד, הוא כבר 20 שנה בירוחם, אז הסיפור הזה הוא לפני למעלה מ-20 שנה, הוא אומר לי, אני רוצה לשתף אותך במצוקה שיש לי מול שיטת הלימוד כאן. הוא אמר, אנחנו יכולים להציע כל מיני חקירות ולשרשר מחלוקות ראשונים, ואז אני הולך לשולחן ערוך, ומה אני מגלה? ששתי שיטות שבשיעור כללי אמרנו בלמדנות שמשני עברי המתרס, הוא פוסק את שתיהן. אז הוא שאל אותי, מה המשמעות של התופעה? וכמובן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שהשולחן ערוך לא היה למדן, סליחה על מה שאמרתי, אבל האפשרות השנייה היא שהוא היה למדנות שלנו, לא, היא לא תאורה, זה מה שהוא רוצה להגיד, כן? אני יכול להגיד שאחרי שרדי חקרתי שולחן ערוך, אני בכלל לא בטוח שהוא מנסה לייצר תמונה קוהרנטית. על הרמב״ם לא הייתי אומר את זה. הרמב״ם ניסה לייצר תמונה קוהרנטית. השולחן ערוך זה אקלקטי. הוא אספן של שיטות. לא שולל את זה. אבל השאלה היא שאלה. כלומר, האם אתה רוצה לדייק את הדברים לגמרי, להוכיח אותם נאמר, אצל אבא אני אגיד לך למה זה לא הפריע לו, כי הוא בדק אפשרויות, הוא לא שם סימני קריאה, כמו כשהוא אמר זה תוליב המחלוקת, הוא לא אמר שזה בהכרח ככה, הוא בחן את זה. אבל אני סוגר סוגריים, בסדר? אוקיי? אז בואו נתקדם בגמרא, בסדר? רק לפני שאני, אוקיי, נתקדם, ואז נעיר הערה. כן, אומרת הגמרא, איך היא דמי מחוסר צידה? אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל שאומר רבי נצודה הוא נצודנו. ואם אדם אומר, צלח, תביא לי מהחדר את כלי צייד שלי, כן? נלמד בהמשך על שיטות צייד שהיה להם, כן? תגיד, כלי הצייד שלי, אז הוא רוצה לצוד. אמר רב יוסף, אמר לי אביי, ואב, אזין ותרנגולין, אתם יכולים לדמיין אותם מסתובבים בחצר, כן? שאומרים, רבי נצודה הוא נצודנו, ותניה הצד אבזים ותרנגולים ביוני על דיסאות פטור. בוא נאמר את זה בצורה פשוטה, אבזים ותרנגולים יכולים ללכת לך בחצר, הן מבויתות לגמרי. אנחנו לא מדברים פה על בהמות, אבל מה ההבדל בין בהמה וחיה? שבהמה היא מבויתת, היא רגילה לחברת בני אדם, והחיות הן חיות להן ביער, כן? ובעצם אבזים ותרנגולים הן עופות שהן מבויתות, העופות האלה, אבל אולי אתה צריך לתפוס אותה, צריך לרדוף אחריהם. עכשיו, שאלה, מה ההגדרה של ניצוד? האם שהוא נחשייך למרחב האנושי? או האם שאני צריך להתאמץ כדי לתפוס אותו? עכשיו, היות והברייתא אומרת שהאווזים ותרנגולים, עכשיו, מה זה יוני הרדיסאות? אז כאן אתם יכולים לראות ברש"י שני פירושים, על שם מקומם, יש אומרים על שם הורדוס. והם מגדלים בבתים. זה עיונים של קולומבריום, שיש להם מקום קבוע, שובח קבוע, הם באות לשם. עוד פעם, הכוונה עופות שהן מבויתות, העופות האלה. הם גרים במרחב של בני אדם. ואני רואה שלמרות שצריך לתפוס אותם, שהם, אין עליהם צידה. אז זה אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבונה, אמר שמואל, הללו באים לכלובן לערב, הללו אין באים לכלובן בערב. דיינו, אם הם מבויתות והם יבואו לבד לכלוב, גם אם אתה צריך מה לעשות. במשך היום נרדוף אחריהם, אבל הן נחשבות ניצודות. אני חוזר לג'ולי, להגדרות שעלו קודם. אם אני בודק את הפעולה של האדם, הוא צריך לצוד. אם אני בודק האם האבז הזה ניצוד או לא, התשובה היא הוא ניצוד. זה כמו בירמיהו, בירמיהו נדמה לי בית, להפטרה של שבת מתות מסי, אז ירמיהו מדבר שם על פרל עמוד מדבר, שמנסים לרדוף אחריו, אבל בעיתה אפשר לתפוס אותה. כלומר, כשמגיעים החודשים של החמה והיא נחלשת, אתה פשוט הולך וכותף אותה, נכון? שעכשיו אתה לא יכול, אבל סבלנות קצת, וזה, היא כבר תתפס, כן? ממשיכה הגמרא ואומרת, והרי יוני שובח ויוני עלייה דבאים לכלובן לערב, ותניה הצד יוני שובח ויוני עלייה וציפורים שכינונו בתפיחים בבירות חייו. אנחנו צריכים למצוא איזושהי הבחנה, אם כך, בין יוני הרדיסאות ליוני שובח. מה מתברר? שלא די שהן באות לשובח בערב, אם צריך במשך היום לרדוף אחריהם או לעשות פעולת צידה, אז הן לא נחשבות ניצודות. אז על זה אומרת הגמרא, אלא אמר רבא בר אבונה, אמר שמואל, הללו באים לכלובן לערב ומזונותן עליך, והללו באים לכלובן לערב ואין מזונותן עליך. כאן הפתרון של החידה הוא מידת ההשתייכות למרחב האנושי. אם מזונותן עליך, שהם תלויים בך, שאתה מספק להם למזונותיהן, הן נחשבות כלחודות אצלך, גם אם הם לא כרגע בכלו, וגם אם אתה צריך לרדוף אחריהם. זה כמו, אני אומר, אבדיל, וזה מאוד דומה, אני עכשיו גר בבית, למרות שאני לא בבית עכשיו, גם אתם לא בבית, ואנחנו, הבית הוא שלנו גם שאנחנו לא שם, כי אני לא גר במקום אחר. לגור במקום זה לא תלוי בשאלה אם אתה כרגע נמצא בו. כן? חלק מהסיפור של שיבת ציון היה, אם המשיכו לחלום על ציון, אם אתה רואה את עצמך, כי ממשיך לגור שם, אנשי גוש ציון, למה הם חזרו באופן טבעי אחרי מלחמת ששת הימים? יום שחרור גוש ציון הוא גם יום שחרור ירושלים, כן? כי הם חלמו לחזור, הם גרו בגוש ציון, בלי שהם אולי ראו את זה אי פעם, הילדים שלהם. חלק מהגודל המאבק עם הפלסטינים, שהם חולמים לשוב ליפו. הם, מבחינתם זה הבית שלהם, עד שהם לא יוותרו על זה, אי אפשר למצוא פתרון איתם, אי אפשר. לא מדבר פוליטיקה, ממש לא. לא אומר מה לעשות, אבל זאת הבעיה. כי גם הם בתוך הסיפור הזה. אז משהו מעין זה פה, הם מזונותן עליך, הם שייכות למרחב האנושי. גם אם ילד, זה קורה לפעמים, ילד מתעצבן ובורח מהבית, אתה יודע שהוא יחזור. לארוחת ערב הוא יחזור, נכון? כי זה המגנט שמחזיר, אז גם על בעלי החיים זה נכון, כן? ממשיכה הגמרא ואומרת, רב מרי אמר, הני אבידי לרבויי והני לא אבידי לרבויי. מה הכוונה אומר רש"י? יוני שובח עשויים להישמט ולברוח מפני בני אדם. כלומר, גם אם צריך להביא מצודה ולצוד, אבל איך בעל החיים מגיב, איך העוף מגיב לניסיונות התפיסה, האם הוא ממש בורח או האם זה רק דרך לקרוא לכל הילדים לבוא מהמחשב לאורחת ערב, הם לא באים מיד, כן? אבל הם בסוף באים, כן? אם אתה מתעקש מספיק. שואלת הגמרא, אומרת, כולו נמי אבידי לרבויי. כלומר, אז אומרת הגמרא, לכלובן כאמרינן דאבידי לרבויי. לנו יש כאלה שרק תראה להם את הדרך, הם כבר ייכנסו לכלוב, ויש כאלה שלא. אז אם הם ייכנסו לכלוב אחרי שתראה להם את הדרך, הם, גם כשהם מחוץ לכלוב, הם ניצודות. זה הסוגיה כאן, ששאלה פשוטה שמתבקשת זה, פה זה 10 שורות שמתארות מי נקרא ניצוד, מי לא נקרא ניצוד, שכבר הייתה קודם לכן סוגיה שכבר שאלה את זה, עם הביבר קטן, עם הצל וכו'. וכאן הראשונים נחלקו אודות היחס בין שתי החטיבות האלה בסוגיה. אפשר לראות את זה בתוספות דיבור המתחיל וכל שאומר אבי מצודה. זה נראה לפני כן ברשי, בואו נראה ברשי, דיבור המתחיל אבי מצודה ברשי. בסדר יש לנו? אתם יודעים לי כשיש. הווה מצודה, אומר רש"י, כלומר, שצריך לבקש תחבולות לתופסו. והיינו שיעור דביבר גדול דלאל ואידך, ביבר קטן. ורבשי שירון על אל וחד השיעורה, ורב יוסף בהי שיעורה. ורש"י אומר, זה אותו דבר. איזה דרכים שונות לבטא שיעור את המושג הדומה. ותוספות חולקים, ותוספות אומרים כך, כל שאומר הווה מצודה, ואם תאמר ורבין על אל שיעור אחר, פרש הקונטרס, דאידי ואידי חד שיעור ההוא, ודוחקו. דין כן, המי מפרש אותו פעם אחרת, ולא פרש לי אל איך ידם לי ביבר גדול, לכך נראה לי דלאל מיירי בבהימה וחיה, ואח המיירי באופות. את התוספות מציעים, יש פה שתי חטיבות, שאחת דנה, היא עוסקת בבהימות וחיות, והחטיבה השנייה דנה באופות. ויש הבדל בהגדרה, של מה נקרא בהמה וחיה שהם ניצודים לבין עוף שנחשב כניצוד. זו דעת התוספות. ברמב״ם, אם נתבונן לרגע איך הוא סיכם את הסוגיה כאן, הייתי אומר בקמצנות. בואו נראה את דבריו. אני לא זוכר אם שמתי זה בדפים, אני חושב שלא. ובכל שביטת יום טוב בפרק ב' הלכה זין, כותב הרמב״ם, דגים, תקשיבו, דגים שבביברים גדולים, וכן חיה ועוף שבביברים גדולים, כמו כבר דיברנו על זה, שהרמב״ם משווה דגים חיה ועוף. מצד שני, שימו לב, שהוא לא כותב דגים, חיה ועוף, אלא הוא מביא אותם כשתי צלעות, עם וכן החיבור. דהיינו, הוא כן מציג אותם כבעלי מערכות הלכתיות שונות. דגים שבביברים גדולים, וכן חיה ועוף שבביברים גדולים. כל שהוא מחוסר צידה, עד שאומרים, אבי מצודה ומצודנו, שזה הדעה, הכותרת של החטיבה השנייה, נכון? שלמדנו עכשיו. הרי זה מוקצה. כי אני חוזר, הרמב״ם לא רואה בעיית צידה פה, אלא הגדרת מוכן או לא מוכן. ואין צדים אותם ביום טוב, לא בגלל שיש איסור צידה, אלא כי מוקצה. ואם צד וכו', וכל שלא צריך מצודה, הרי זה מוכן, וצדין אותו ביום טוב ואוכלין אותו. הרמב״ם רואים בעליל כמו רש"י, שהוא חושב שהחטיבה השנייה מדברת על חיה ועוף באותה מידה. בסדר? אז עד כאן המשנה הראשונה. כן, בבקשה, יפי.
אחרי
שהגמרא הכניסה
את הדיון עם... סליחה,
עוד פעם, בכל רם אני...
אחרי שהגמרא כבר דנה מהדיון של הלכת לרוב, מה שלנו זה אריאל, לכאורה, כפי שאתה עברה שם, חוזרים לדון, חזרה בשיטת חכמים, זה הפך להיות באיזשהו מקום, דיון לא במקום. כלומר, החטיבה הזאת הייתה צריכה להיות, כי בעצם היה נובע, כל הדיון הוא לא רלוונטי, ואז הוא חוזר שוב לאותו דיון שהוא לא רלוונטי.
אני לא יודע, לא יודע מה לומר. זו שאלה טובה. כלומר, לכן אתה רואה עדיפות לשיטת התוספות. לא, אני אומר כך, יש משהו מפתה בשיטת התוספות, שכל חטיבה היא מדויקת, יש בה, בוא נאמר ככה, התרגלנו כבר שאנחנו אוהבים הרבה מושגים דקים, אז אם יש לך פה ממש מושגים דקים לגמרי. אני חושב ברמב"ם, שאחז בדרך של רש"י אחרת, שיש פה ברקע דבר אחר, ואני חושב שרק נבין אותו אחרי שנראה גם את המשנה הבאה. אני אקדים רק, שגם במשנה הבאה יש כל מיני חילוקים, והרמב״ם כאילו מגהץ אותם. ואפשר לראות באיזושהי מגמה בפסיקה של הרמב״ם כאן, בשתי המשניות האלה, איזשהו מקום לסכם את העקרונות ואת הכללים, בלי להיכנס למרחב של הפרטים. זה ככה נראה. ואני מציע שנראה את המשנה הבאה, ואז נוכל יותר לשאול על איזה רקע זה בא, אם זה בא על רקע שהוא אמר, אני לא צריך ללמד אותך שיטות צייד, או להיכנס לכל החילוקים האלה, האם זה בא ממקום אחר, בוא נשאיר את זה כשאלה. מה שאני רק אעיר, לפני שנעבור למשנה הבאה, זה רש"י שנשמט ממני בפעם קודמת, וזה אני חוזר לשאלה, האם הנושא שכל מה שלמדנו זה צידה או מוקצה? אז תסתכלו ברש"י, בכ"ג עמוד ב', במשנה הדיבור מתחיל, אבל צדין חיה ועוף. תראו מה רש"י אומר. אבל צדין חיה ועוף המכונסים מאתמול. מה רש"י רצה לומר בתוספת הזאת, או במגבלה הזאת מאתמול?
לא מוקצה.
יפה. אז המאירי עלה על הצליל הזה ברש"י. וכותב, גדולי הרבנים מפרשים דווקא בשכינם מערב, ובעצם הבין את רש"י, אמירי הבין את רש"י, שהוא ניתק את הזיקה בין הצידה לבין המוקצה. דהיינו, לשיטת רש"י, נושא המשנה הוא היתרי צידה, האם צידה מותרת או אסורה, זה לדעת רש"י הנושא, אבל חוץ מזה יש נושא נוסף שהמשנה לא דנה בו, אבל הוא קיים ברקע, ולכן מה חייבים לעשות לו?
הכנה.
לנטרל אותו. וזה נושא הכנה, ולדעתו יוצא שיכול להיות חיה ועוף שמותר לצוד אותם, והם עדיין לא נחשבים מוכנים. אני צריך לדעתו, מי שנמצא בביבר, גם אם הלכתית מותר לצוד אותו, הוא לא מוכן. וזאת למה, אבל כנראה הוא מבין, וזה הוא חולק על הרמב״ם, וזה הוא חולק על... אבל מירי גם חולק עליו, מירי מיד כותב, אני קורא את לשונו, ואין לי רקע. ככה מירי אומר. זה כן מעלה שאלה מעניינת, באיזשהו מקום, אנחנו נשאל הרבה במהלך הסוגיות הבאות, מה ההגדרה של דבר המוכן? מוכן הוא שהוא בארונות מטבח, מוכן יכול להיות בזמנם הרי, החצר בחוץ הייתה מאגר של דברים שפוטנציאלית יכולים להפוך לאוכל. כלומר, הווז בחצר הוא עדיין לא אוכל. כן, הוא הווז, כן. משיטת רש"י יוצא שהגדרת המוכן הוא לא מסתפק ביכולת שלי להגיע אליו ביום טוב. הוא לא מסתפק בזה. לעומת זאת, לשיטת המאירי, כל דבר שהלכתית אני יכול ביום טוב להגיע אליו ולהכין אותו, ממילא הוא מוכן, הוא מוכן אוטומטית מזה. כן, אתה לא אוהב את זה. כן. הוא בביבר, הוא בביבר, מה זה ביבר קטן? הוא בחצר שלי, מסתובב לי, ראית פעם חוות חקלאיות במזרח אירופה? תדמיין דבר כזה. טוב, הוא מושב, מושבים היום כבר כמעט אין להם חקלאות, אבל ראית פעם? מסתובב בחצר, תרנגולים ואווזים וחזירים, כן, תיארתי את זה בשיעור קודם, אני לא אחזור על זה, כן? החזירים מסתובבים בוולוז'ין, בחצר של היהודי האחרון של וולוז'ין, ועכשיו, השאלה היא, זה מוכן או לא מוכן? זאת אומרת, דעה רווחת היא, זה מוכן. היי, צריך לרוץ אחריו, לתפוס אותו, לשחוט אותו. זה לא מוכן. רש"י אומר, זה לא מוכן. כלומר, זה שאתה יכול להגיע להבצע אותו, לא הופך אותו למוכן, לפי רש"י. טוב, על רקע הדברים האלה, בואו נעבור למשנה הבאה, כי המשנה הבאה באופן ברור, ברור מה הנושא שלה. מה אומרת המשנה? היא אומרת כך, מצודות חיה ועוף ודגים שעשאה מערב יום טוב, לא ייטול מהן ביום טוב, אלא אם כן יודע שניצודו מערב יום טוב. כן, כאן המשנה מתארת אדם, שוודאי הנושא איננו האם הפעולה הזאת מותרת או אסורה. זה אדם שהניח מלכודות. מה זה מצודות? מצודות. הוא הניח מלכודות שאמורות לתפוס בעלי חיים. במשנה אין הרחבה או הבחנה בין סוגי המלכודות, בתוספתא יש, וגם בברייתא שהגמרא מביאה, סוגים שונים של מלכודות, זה יכול להיות, כפי שנראה, או חפירה שעושים בור באדמה, והבעל חי נופל פנימה, מסתירים אותו עם, עושים לו הסוואה, זה יכול להיות רשתות, שהם נתפסים ברשת, זה יכול להיות גם כמו מלכודות עכברים עם עם הרגל, אתה מפעיל קפיץ, וזה סוגר, הכל מופיע בדיונים, שתדעו, המשנה לא מבחינה, ודבר אחד ברור במשנה, הוא הניח את המצודות האלה מערב יום טוב, שהאם מותר להניח מצודה מערב יום טוב? האם בערב שבת אדם יכול לשים מצודה? אז כאן ההנחת היסודי נראית פשוטה שכן, אני מאיר שזה צריך ללמוד את תחילת מסכת שבת, פרק ראשון.
כלים ששבתו.
מחלוקת בית שמאי ובית הלל על שביתת כלים. שם בית שמאי אוסרים להניח מצודות. טוב, אנחנו בית הלל, אבל זה... אבל הסוגיה, המשנה לא ראה בעיה בהנחת המצודה. רק מה השאלה היחידה שהיא שואלת? מתי הוא ניצוד? מתי הבהמה או בדרך כלל, מתי החיה או העוף נפלו במלכודת? אם הם נפלו במלכודת ביום טוב, אז הם מוצא כי בכניסת יום טוב הם עדיין לא ניצודו, אז הבעיה היא שהם לא מוכנים. לעומת זאת, אם הם ניצודו מערב יום טוב, אז הם כבר בתוך רשותו של האדם, הם עומדים לשימושו של האדם, ולכן הם מותרות באכילה. וכאן באופן ברור, הנושא של המשנה הוא מוקצה, הוא מוכן. ולשיטת הרמב״ם, בואו נשרשר עכשיו את המשניות, יש פה נושא שחוזר על עצמו ממשנה למשנה, שאלת המוכן. לעומת זאת, לשיטת הראשונים האחרים, המשנה עוזבת נושא אחד ועוברת לנושא אחר. עזבנו את גדרי איסור צידה ועברנו לגדרי איסור מוכן. וכאן הגמרא מביאה, המשנה, סליחה, מביאה מעשה. משה, אתה תעזור לי, נכון? משה כתב עבודה דוקטור על ה... זה אחד הסיפורים, אז אתה... אתה לא עסקת בהם. אני הבוקר הכנתי, אמרתי, משה יעזור לי. טוב, בסדר. בכל מקרה, אתה יכול לעזור גם אם לא כתבת על זה, זה לא... וכאן אנחנו מקבלים עוד מבט, וזה בפעם הבאה, אני מקווה, בלי נדר, שנרחיב בזה הרבה יותר. עוד מבט שאתה יכול לקבל אוכל ביום טוב ושאלות הלכתיות מגוונות עולות לגבי השאלה אם מותר להשתמש או לא, וזה מעשה בנוכרי אחד שהביא דגים לרבן גמליאל ואמר מותרים מהם אלא שאין רצוני לקבל ממנו, שהסיפור לא פותח פתח לעולם חדש. גויים מביא לך אוכל, משהו שאצלנו פחות קיים. הגויים אולי יש לנו מגע איתם, הם עובדים זרים בחלק מהבתים או חלק מהתושבים בעיר, אבל כשיהודים חיו מורבבים יותר עם נוכרים, כן? שאלה שמאוד יכלה להתעורר, הוא מביא לך דג וזה. לפחות היות בזה הובא במשנה שמה מעניין אותה, ניצוד מערב יום טוב או ניצוד ביום טוב, לכאורה מה השאלה ההלכתית שהוא חשב שיש ביחס לאוכל שהגוי מביא, איזה שאלה? כמו שמצודה יכולה לצוד, גם הגוי יכול לצוד ביום טוב, האם זה מוכן או לא. נגיע לסוגיה, נראה שעולות עוד הרבה בעיות הלכתיות. אולי הוא הביא את זה מחוץ לתחום, אולי יש עוד בעיות. כלומר, המעבר לגוי יכול לפתוח פתח להרבה שאלות הלכתיות מעבר לשאלת המוכן או הלא מוכן. אבל אני אומר, בהקשר הצר של המשנה, היות וזה מובא בסמיכות לרישא שעסקה בשאלת מוכן, לא מוכן, נראה שזאת השאלה בגוי. וכאן מה עמדת רבן גמליאל? עמדת רבן גמליאל היא שזה מותר, שזה לכאורה סותר את מה? או שכן או שלא, אבל אולי זה סותר את הרישא. שכן, מה, אתה יודע מתי הגוי צד את זה? כלומר, לכאורה, וגם צריך להבין את העמדה שלו, למה אין רצוני לקבל ממנו. אז כאן, היה מישהו יכול לחשוב, בטח אחד כמוני, שגדלתי ליטאים, למה אין רצוני לקבל ממנו? כי אני מקל לאחרים, אבל אני לעצמי מחמיר, ורק תראו מה רשי אומר. תראו, רשי לא היה ליטאי. אני סונו. לא מסיבות הלכתיות, ולא יותר מדי מאיזה מחמיר, כמו איזה רביה נידח. פשוט, לא, הוא לא חבר שלי, כן? בכל מקרה, הגמרה מרגישה לא בנוח. איפה, אולי תוכל לתת קצת רקע, כן? במפגש הזה, הייתי אומר, בין שני סגנונות שקיימים במשנה הזאת. צד אחד הרישא מדבר בסגנון שנקרא לו אפודיקטי. הוא נותן הלכה ומקרה ומתאר את הדין. הסיפה הוא זה סגנון אחר לגמרי. וזה מה שהבין שחקרת, את כל הסגנון הזה מקומה במשנה. ההלכה אני יכול ללמוד אותה גם דרך סיפורים, דרך מעשים, בלי שהחכם יגיד משהו. אני רואה מההתנהגות שלו, אני לומד איך לנהוג. ולפחות ממה שאני מבין, אני רוצה שתתקן אותי אם אתה חושב שזה אחרת, הגמרא לא נוח להם סגנון המעשה. כלומר, למרות שהוא מאוד רווח במשנה. כאילו, אצל המשנה זה אחד מכלי הבאה שלה. זה דרך מעשים ללמד אותי. דברים, ואילו הגמרא רוצה שהדברים יאמרו במפורש, אולי הרקע הוא, גם ברייתא מאוד ידועה בבבא בתרא ק"ל, שאין להם עדים הלכה ממעשה. כי לכל מעשה יש אולי נתונים מיוחדים, שאולי אי אפשר לגזור מהם גזירה שווה למקרים, אולי הוא לא יכול לעבוד תקדים, כי אולי היה פה משהו מיוחד שאתה לא יודע אותו. ולכן הגמרא כאילו היא מעדיפה שהכל יהיה ברור והכל יאמר בצורה ברורה, ולכן תראו את הטכניקה שהגמרא משתמשת בו, ראשית, שאת הגמרא מעשה לסתור. הגמרא מבינה דרך השאלה הזאת, עורך הגמרא מביא בצורה ברורה, שהרקע של הסיפור הוא המוכן, רבן גמליאל לא ידע מתי הגוי צד או לא צד, וכך הוא חולק על הרישא, וזה אומרת הגמרא, חיסורי מחסרא ואחי קטני, ספק מוכן אסור, ורבן גמליאל מתיר, ומעשה נמי בנוכרי אחד, שהביא דגים לרבן גמליאל ואמר מותרים מהם, אלא שאין רצוני לקבל ממנו. כאן רק הערה אחת קצרה על החיסורי מחסרא, שזו הטכניקה שהגמרא לרוב מביאה בהקשרים של מעשה לסתור. כבר מי שרוצה לראות, כבר ראשונים האחרונים, כבר ראשונים בעצם, נחלקו איך להבין את הטכניקה הזאת. ואם חיסורי מחסרא זה סוג של טכניקה שמציעה שחזור, היא טוענת שנוסח המשנה הקדום היה נוסח שהיה כזה ונשמטה שורה ואנחנו משחזרים אותו. רואים חיסורי מחסרא זה מעין טכניקה של תהליך של עיבוד של הטקסט, דהיינו הצעה איך לנסח על ידינו, יודעים שזה אנחנו עושים, איך לנסח את העמדות שיש בו. מי שהנושא הזה מעניין אותו, פרופסור אפשטיין, במבוא לנוסח המשנה, יש לו חטיבה ענקית על חיסורי מחסרא, שם הוא אסף את הדעות השונות אצל הקדמונים בנושא הזה, וכדרכו הוא היה אדם מאוד יסודי, הוא לקח את כל החיסורי מחסרא בשס ועבר עליהם אחד אחד ובדק מה נראה לו יותר. אני אעיר שבהקשר שלנו כאן, קשה לחשוב שהגמרא מציעה שאכן זה שחזור של לשון משנה קדומה, שכן יש פה תהליך נוסף שקיים כאן. הגמרא עושה כאן המשגה למשנה. למה הכוונה המשגה? לוקחים את הפסק של המשנה שהוא בסגנון של מקרה, קזואיסטי. לא מעשה, מקרה. מבינים את ההבדל? מתארים מקרה ואומרים מה הדין. המעשה זה שמספרים מעשה, סיפור שקרה בזמן מסוים נתון. אבל הסגנון הקזואיסטי הוא לא אומר שזה קרה ביום מסוים או למישהו מסוים. אבל מעבירים אותו למושג. המושג הזה הוא המושג ספק מוכן. מה בעצם הגמרא עושה? לוקחת את המקרה של הרישא, ואומרת, הרי שם מדברת על מקרה שבהמשגה נקרא לו. מה הדילמה על הפרק? ספק מוכן, אתה לא יודע מתי ניצור. ואם כך, מה העמדה של הרי שם? ספק מוכן, אסור. מה סובר רבן גמליאל? ספק מוכן, מותר, כן? אני לא שולל שהגמרא חשבה שצריך להכניס את המשפט ספק מוכן, מותר, אסור לתוך המשנה, אבל אין צורך בעצם, היה מספיק להכניס את דעת רבן גמליאל, ואז להגיד, הוא מעשה נמי, כלומר לא צריך גם את הרישה לנסח עוד פעם. וזה יותר נראה שנכנסים פה תהליכי המסגה של הסוגיה, שבעצם הגדירה את הבעיה ושהמשנה הזאת עוסקת. כלומר, אני חוזר לדברי הפתיחה היום. תעזבו את זה שאין לכם מלכודות של דגים או של תרנגולות בחצר. המשנה הזאת עוסקת בשאלה של ספק מוכן. וזאת שאלה עכשווית גם כן. מה המעמד של ספק מוכן שהיא טוענת לקיום מחלוקת בין חכמים לבין רבן גמליאל? אני חושב, אני אשמח אם תוסיף משהו?
זה עובר שאלות, פשוט.
כי אפשר בכל רם, אני לא בטוח שכולם שומעים.
כשמעשים
אוקיי, בכל מקרה, הגמרא מושכת את זה, בואו נראה, אומרת הגמרא, היא מעלה את שאלת ספק מוכן, והיא אומרת כך. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אין הלכה כרבן גמליאל. ואיכא דמתני לה, דתניא ספק מוכן, רבן גמליאל מתיר, ורבי יהושע אוסר. ממש ברייתא מפורשת, שדנה בשאלה של ספק מוכן, ומביאה בזה מחלוקת בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע, וכאן הלשון היא חיובית. אמר רב יהודה, אמר שמע הלכה כרבי יהושע. אני מניח שאתם מבינים את ההבדל בין שאומרים אין הלכה לבין הסגנון שאומרים הלכה כ. זה עולמות שונים, אתה נלחם בדעה או שאתה מאמץ דעה. בכל מקרה, הגמרא כאן לשתי הלשענות, הגמרא אומרת שהלכה שספק מוכן אסור, ואז היא אומרת, דיקא דמתני לה, אהה, ברשותכם אני מציע שנחכה עם זה רגע, אני רוצה רק לגעת קצרות בנושא של ספק מוכן. זה עבר בראשי כשקראתי את זה, ואחרי זה עיינתי, יש בידי מחברת של סיכומים שאבא למד בבוסטון, בהרווארד, למד ביצה עם סבי הרב, ויש לי את הצילום של הסיכומים שלו, ושם סבי הרב העלה את השאלה הזאת. מה עומד הרקע השאלה אם ספק מוכן הוא אסור או מותר? מה דעתכם?
איך יכול להיות מוכן אם אחד לא ידע על זה?
יפה, למה בעצם אתה רומז?
האם השאלה היא אם מוכן צריך דעת אדם שאין אותו? או שזה סטייט?
אתה רומז למשהו יותר עמוק.
או אולי הכלי יכול להכין את זה. במצדת, הכלי שבן אדם לא ידע.
מצוין, בוא נעשה קצת לחדד את הדברים שאתה אומר, כן? האם ספק מוכן, השאלה היא בתורת ספק או בתורת ודאי? אני רוצה להסביר את העניין הזה. אני חושב שאמרת את זה, אני רק אחדד את זה. כשאני בא ובודק את מי שאוסר ספק מוכן, שזה לפי הברייתא השנייה, רבי יהושע, שזה הרשע של המשנה. אז אולי העמדה הזאת היא לא טוענת שמשהו ספק מוכן, אני מפיר עליו כללי ספקות, ואני אומר, טוב, ספק לחומרה, כי אני לא יודע. אלא מה שאמרת בעצם הוא, כדי להיות מוכן, צריך להיות מוכן בצורה חיובית. דיינו, אם אתה ספק מוכן, אז אתה לא מוכן, בתורת ודאי. אני חושב שזה די מסתבר, אני אומר לכם דוגמאות למקומות נוספים שהאחרונים חקרו חקירות דומות, הרב בוסטמן, זכר צדיק לברכה, היה ראש ישיבה גדול בירושלים, פחד בניו יורק, פחד בווילנה, והוא העביר פעם שיעור כללי גדול בנושא של ספק לקט לקט. זה משנה במסכת פאה, שם המשנה אומרת הגדרות של איזה לקט לעניים ואיזה לבעל הבית, ואז המשנה קובעת שספק לקט לקט, והרב בוסטמן רצה לחדש בשיעור שלו שספק לקט זה לא בתורת ספק, דיינו זה אולי שלך, אולי שלעני, אתה לא יודע, אז תחמיר, אלא כמו שהתורה ציוותה עלינו לתת לעניים לקט, משהו ספק לקט היא גם ציוותה לתת אותו לעניים. זה הכוונה בתורת ודאי. והוא מאוד היה מאוהב ברעיון הזה, הוא רק לא הייתה לו שום ראיה, והוא כל השיעור, איזה 10 פעמים, הוא אמר, מה ההוכחה המרכזית לנכונות הרעיון הזה? ספק לקט, לקט. מה זה ספק לקט, לקט? שזה כמו לקט, כמו שצריך לתת לקט ודאי, גם ספק לקט צריך לתת אותו, הוא לקט. הוא חזר ואמר, ספק לקט, לקט, המון פעמים. אני חושב שהוא צודק, אבל לא הייתה לו ראיה מעבר ללשון המשנה או האינטואיציות שלו, כן? שפה המתעוררת שאלה דומה, שכמו שאמרת בצלק, זה אולי תלוי בשאלה, איך אני הופך דבר למוכן? אני לא רוצה לגרור פה את הכל למחלוקת רבי יהודה ורב שמעון על מוקצה, כי מוכן למוקצה זה לא בהכרח אותו מושג, ולכן צריך להיזהר מזה. אבל כן, אם אתם מכירים מחלוקת הגדולה של רבי יהודה ורב שמעון על מוקצה, האם יש מוקצה או אין מוקצה? מחלוקת שתעלה בעמוד הבא בהקשרים שונים, ראשונים התייחסו אליה. שאלה היא, מה יסוד המחלוקת? וכשלמדתי עם אבא, לפני שנים למדנו מוקצה, אז הוא הביא שתי הגדרות אפשריות להגדרת המחלוקת. אחת הייתה של הרב, אחת הייתה שלו. אני צריך לחפור בסיכומים שלי, לראות את ההגדרות המדויקות, לפני 30 שנה, אבל ממה שאני זוכר, אני חושב שהרב טען שגם רב יהודה וגם רב שמעון, שניהם מודים שיש מוקצה. גם רב שמעון. אלא שרבי שמעון סבר שהחפץ מכין את עצמו. דהיינו, חפץ שהוא ראוי לשימוש, גם אם הוא לא עומד לשימושו של האדם, עצם הנתון שאפשר להשתמש בו, כבר הופך אותו למוכן. מה שאני זוכר, אבא רצה לומר אחרת. אבא רצה לומר שרבי יהודה דורש להכין, ורבי שמעון אומר, מה שהקצו אותו אסור להשתמש בו. אני צריך כאמור לבדוק מי אמר מה. אבל כן נכנסנו פה דרך הדיון הזה. אני אומר, זה לא זהה. זה בעצם השאלה, מה הכוונה שדבר מוכן? דבר מוכן הוא כי אני עשיתי לשם ייחוד קודש הבריחו, ושרתי עניין מוכן ומזומן, ואני אומר, אני משתמש בו. האם, הרי מה הם הדברים שהם לא מוקצה? הדברים שהם לא מוקצה זה אוכל וכלים, שאולי מעצם העובדה שהם מוגדרים כאוכל, הם עומדים לאכיל מאכל אדם, גם אם אני לא חשבתי לאכול. עכשיו, בהחלט יכול להיות שההגדרות האלה חוזרות לשאלה איך להבין ספק מוכן. דיינו, אם אני אומר, אתה צריך להכין אותו, אתה צריך להפוך אותו לרשותך, אז בהחלט אפשר לומר, בעלי חיים במצודה, שאני לא יודע בכלל מתי ניצודו, ניצודו לפני יום טוב, אחרי יום טוב, אז הן לא מוכנות. אבל זה בתנאי שאני צריך להכין באופן חיובי. אבל אם אני אומר שעצם העובדה שהבעל חי, היה יכול, הוא עומד לאכילת אדם כשהוא ניצוד, הוא עומד לשימוש האדם, אז אולי הוא באמת נקרא מוכן, רק הבעיה היא שאני לא יודע, כן? מה שמובא שם בסיכומים, שהרב העיר, שהוא מצא שני ראשונים שמדבריהם עולה בבירור, שספק מוכן עשו רק בתורת ספק. אחד מהם זה רן בסוגייתנו, שעוסק ביום טוב שני של גלויות. שם הוא שואל את עצמו, שמחתי, זה לא למעשה בשבילנו, הוא שואל את עצמו, האם ספק מוכן יהיה אסור גם ביום טוב שני של גלויות? והרן אומר שהוא יהיה מותר מדין ספק ספקה. ספק אחד, האם הוא בכלל יום טוב, וספק שני, האם הוא מוכן. עכשיו, הדבר הזה ניתן להיאמר רק בתנאי אחד, והוא כספק מוכן, אסור בתורת ספק. אבל אם אני אומר שמישהו ספק מוכן, אז הוא לא מוכן, כי הוא לא הכנת אותו. אז אי אפשר להכיל ספק ספקה. והראיה השנייה הייתה רמב"ן במלחמת השם בשבת, בדף סמכי בדפי עריף, את שניהם הבאתי בדף, מי שיצא לעיין אחר כך, שם הרמב"ן אומר שספק מוכן אסור כי זה דבר שיש לו מתירים. כך אומר הרמב"ן, אני אסביר את הכלל הזה, מה זה דבר שיש לו מתירים? אם יש לי מערכת הלכתית שיכולה להתיר לדיני ביטול ברוב למשל, או ספקות, אבל יש לזה סוגיה בביצה, בדף ג' עמוד ב', אבל זה יהיה מותר באיזשהו עתיד, קרוב או אפילו רחוק, סליחה שאני אומר את זה, יכול להיות אפילו חודשים, כן? אז אני לא משתמש במערכת הביטול, והדבר הזה אסור, אני צריך לחכות עד שהוא יתיר את עצמו. יש בסביב המושג הזה שתי הבנות מאוד יסודיות. רשי אומר, את תוכלנו באיסור, תוכלנו ביתר. ומה בעצם התפיסה של רשי? שיש ביטול ברוב, מה אני בעצם עושה? משתמש במנגנון הלכתי דחוק, שהוא סוג של איסור, שעדיף להימנע מלהשתמש בו. זה לא כך פשוט שזה ככה. אולי אם זה בטל ברוב, אז הוא הפך מאיסור ליתר. באמת, יש רן מאוד ידוע, מאוד יפה ונדרים, שם הרן אומר שכל הדין של דבר שיש לו מתירין ראשית מוגבל לתערובות, ורק לתערובות שמין במינו. ואני אסביר את העניין על רגל אחת. הרן אומר, כדי לייצר תערובת, כדי לבטל ברוב, אני חייב שיהיה התנגשות זהויות. אני חייב שיהיו פה שני דברים עם זהויות שונות, שהגדול, כמו בדגים, בולע את הקטן. אבל אם יש לי שני דברים עם אותה זהות, אז הוא לא בולע אותו, הוא מצטרף אליו. נגיד, אם אני מערב, אני אקח, יש לי ליטר חלב בתוך קנקן, ואני שופך לו עוד חצי ליטר חלב. מישהו יגיד שיש פה תערובת של חלב בחלב? לא, יש פה ליטר וחצי חלב, נכון? כי לדבר על תערובת, אני חייב שאם זהויות מתנגשות. אז הוא אומר הרן, בכל מין ושאינו מינו, תמיד יש התנגשות זהויות, כי הם לא אותו מין. אבל במין במינו, מה יוצר את ההתנגשות? שזה מותר וזה אסור. אז אם הוא דבר שיש לו מתירין, אומר הרן, הוא לא נקרא דבר אסור, והיות וזה אותו מין, אז הם לא מצליחים לבטל אחד את השני. אבל קודם כן, נחזור לשיטתנו כאן. ברור שהרמב"ן פה עובד, לא עם הדעה של הרמב"ן, אלא הרמב"ן עובד בכיוונו של רש"י, ועל עולה מדבריו בבירור, שזה בתורת ספק, השימוש בנימוק הזה, שכן, לו לא היה מדובר בתורת ודאי הוא לא מוכן, זה לא דבר שיש לו מתירין. רק מה, צריך לשאול, האם באמת זה נקרא דבר שיש לו מתירין? כלומר, אני ביום טוב, נכון שאני יכול אחרי יום טוב לאכול אותו, אבל אני צריך לאכול ביום טוב. כלומר, האם זה באמת נקרא, יש לו מתירין, שאני, זה לא כל כך פשוט. ברגע די ברור משיטת הרמב"ן ומשיטת הרן, לגבי, אני מסכם, משיטת הרן לגבי יום טוב שני של גלויות, משיטת הרמב"ן שהפעיל דבר שיש לו מתירין, שהוא מושג מעולם הספקות, הוא לא מושג מעולם הוודאי, שהם כנראה הבינו שספק מוכן אסור רק בתורת ספק. וכאמור, אולי השאלה הזאת, האם הוא מותר בתורת ספק או בתורת ודאי, רוכב על השאלה של מה נקרא מוכן, האם שהוא הוכן חיובית, או האם כל דבר שלא נדחה, או שעומד לרשות האדם, או כאילו מכשיר את עצמו, כבר הוא יכול לחשב מוכן, ואז אני נכנסתי לעולם הספקות. מה שהגמרא ממשיכה זה, זה החטיבה האחרונה היום, ואיקא דמתנא לה עד לתניא, שוחטים מן הניגרין ביום טוב, אבל לא מן הרשתות או מן המכמורות. רבי שמעון בן אלעזר אומר, בר מצען מקולקלים מערב יום טוב, וידוע שמערב יום טוב ניצודו ומותרים, בר מצען מקולקלים ביום טוב, וידוע שביום טוב ניצודו ואסורים. כאן יש ברייתא, שנעמד אותה כאן מתוך הבבלי, איך שרש"י פירש אותה, נראה איך הערוך פירש אותה, יהיה זמן, נראה איך היא בתוספתא. בסדר, נראה לפי הזמן. אבל הברייתא הזאת נכנסת להבחנה בין שיטות, בין מלכודות שונות, מצודות שונות. המשנה אומרת באופן סתמי, מצודות חיה עוף ודגים. המשנה לא אומרת איזה מצודה, איזה שיטת ציד הייתה. ואילו כאן מדברים מצד אחד ניגרים. מה זה ניגרים? אז תראו את רש"י. רש"י אומר, והשם שעושה, שוחטים חיות מן ביברים, אז רש"י מזהה ניגרים עם ביברים, אז מה זה לשיטתו ניגרים? זה אזור שמוקף גדר. זה אזור מגודר. ואז למה קוראים לו ניגרים? השם שעושים שם ניגרים מים וחריצים לשתות החיות, שם קרילו ניגרים. הערוך, אני כבר מגלה לכם, יגיד ניגרים, זה בור מלכודת שהבעל חי נפל לתוך הבור. עכשיו הוא ממשיך ואומר, אז זה מן הניגרים ביום טוב, הערך, תראו, אפילו גורס כאן, שוחטים מן הביברים. אבל זה דומה לגמרי לרש"י, שניגרים זה ביברים, מושג שכבר פגשנו. אבל לא מן הרשתות. כן? למה לא מן הרשתות? אז תראו איך רש"י מפרש. מה הבעיה במשנה הזאת, בברייתא הזאת, כמו המשנה? אבל לא מן הרשתות מצא חיה בנצולתו, ספק ניצוד היום, ספק ניצוד מאתמול. ומן המחמורות שרשי לא דאג להסביר מה זה. ומה ההבחנה לפי דעת רשי בין ניגרין לבין האחרות? זה מאוד פשוט. בניגרין, שזה ביבר, הוא היה שם גם לפני יום טוב, ביום טוב, הוא ניצוד בעצם העובדה שהוא בביבר. אתה יודע אם הוא ניצוד או לא. בעצם היה ברשותך. אבל במלכודות, שזה רשתות ומחמורות, אתה לא יודע מתי הוא נכנס למלכודת, כי זו חיית בר שתפסת אותה. אז נכנס הספק של יום טוב או לא. על רקע זה, בא רבי שמעון בן אלעזר ומציע את הדבר הבא. באו מצאן מקולקלים מערב יום טוב. והאדם בא בערב יום טוב לבדוק את המלכודת שלו. ומה הוא רואה? שהמלכודת מקולקלת. כן, אומר רשי, בא מערב יום טוב למקום שהיו פרוסים בין באורך מיל או חצי מיל. רשת כזאת ככה שפרסו אותה. וכשחיה נופלת בראשו אחד בתוך שמתפרקת או מתנתקת לצאת, החיה נתפסת ברשת, ומה היא מנסה לעשות? מפרפרת, היא מנסה לצאת מהמלכודת, אז היא נזיזה ככה את האיברים שלה, והיא ממילא קוראת את המלכודת. אפשר לראות שנפל, שמישהו נלכד, כן? אז אומר רש"י, היא מתנתקת לצאת, המצודות מתקלקלות כולן, וראשו השני ניתק למקום שנתקע, וסימנו שיש לו חיה בראש אחר. מילים מאוד פשוטות, רש"י אומר, המלכודת מתוחה, מה קורה כשהבעל חי נלכד? הוא קורע את את המתיחה, ואז אתה רואה את המלכודת פרוסה על הרצפה שוכבת, אתה יודע שבעל החי נלכד, אז אתה יודע שהוא נלכד בערב יום טוב. לעומת זאת, באו מצאן מקולקלים ביום טוב, וידוע שביום טוב ניצוד, אומר רש"י, נתקלקלו ביום טוב על כוח אחי משמע, שוודאי נתקלקלו ביום טוב. וכגון שבדקן משחשיכה, האדם הזה מאוד רצה לאכול כנראה צבי ביום בסעודת יום טוב, הלך בערב יום טוב, בדק את המלכודות שלו, לא הלך, כן? לא תמיד הולך בחיים, כן? ואז למוחרת הוא בא, או, סוסן בשמחה, הוא רואה שנלכד לו צבי, עכשיו הוא חולם על ארוחת יום טוב שלו, כן? אבל הוא אומר, ועכשיו מקולקלים, והאדם הזה ממנה, למה הוא לא יכול לאכול? כי אנחנו מבינים שמתי הבעל חי הזה נתפס. ביום טוב. זו הברייתא לפי פרשנות רש"י. היא עסוקה בנושא של, כאמור, ניצוד מערב יום טוב לא, מצד מוכן. מה שלא ברור בברייתא זה למה שחכמים יחלקו על מה שאומר רבי שמעון בן אלעזר. באמת הרשב"א פה מתלבט בשאלה הזאת. אם בכלל יש מחלוקת ביניהם. חכמים אמרו, אתה לא יודע, מה הרשב"א בא ולימד? שיטה לדעת, מה, מישהו חולק על זה? אבל הוא מתלבט בשאלה הזאת, הוא מציע שאולי כן. רגע, כדי שהלימוד לפחות יהיה שלם, שואלת הגמרא, הגוף הקשיא. מה הסתירה שהגמרא מוצאת בין שתי הצלעות? אמרת, בא מצאן מקולקלים מערב יום טוב, בידוע שמערב יום טוב ניצודו. אז מה משמע מכך? תמה, דבא מצאן מקולקלים. כלומר, אם אתה ראית בוודאות שזה נתפס בערב יום טוב, רק אז מותר לאכול. מה משמע מזה? הספיקה. נגיד, לא בדקת בערב יום טוב. אז משמע שמה? הספיקה אסורים. אין מה סייפה. באו מצאן מקולקלים ביום טוב. ומה רש"י פירש קודם לכן? שהשאלה תהיה שאלה. באת בערב יום טוב, ראית שהוא לא מקולקל, ביום טוב, אז אתה יודע בוודאות שהוא נתפס. מה משמע? שאם לא בדקת בערב יום טוב ואתה לא יודע, שספק יהיה מותר, בדיוק. כן? אין מה סייפה. באו מצאן מקולקלים ביום טוב, וידוע שביום טוב ניצוד, ותם הדבר מצאן מקולקלים, הספיקה מערב יום טוב ניצוד הוא מותרי. אז תחליט, ספק מוכן, מותר או אסור. אז זה אומרת הגמרא, אחי כאמר, באו מצאן מקולקלים מערב יום טוב, וידוע שמערב יום טוב ניצודו הוא מותרין. הספיקה נעשה כמי שניצודו ביום טוב ואסורין. ואם כך יש לקרוא את הברייתא הזאת כאוחזת בעמדה שספק מוכן הוא אסור, אמר רב יהודה אמר רב שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר שספק מוכן אסור. עכשיו כאן, זה למדתי בעזרתו של רבי שאול ליברמן, בתוספת כפשוטה, מסתכלים בערוך, הבאתי את זה בדף, משורה 20, רואים שהוא פירש את הסוגיה אחרת לגמרי מרש"י. לדעתו הנושא הוא נושא אחר. ובואו נראה את את העניין. הערוך זה מילון, המילון התלמודי הראשון, של רב נתן, בן רבי יחיאל, איש רומי, מהמאה ה-11. והמילה גר, יש שם כמה וכמה משמעויות, זה המספר 5. יש שם כמה ערכים לגר, ושם הוא כותב גר, גררה, כל מאוד בערבית זה ג'רר, רואים? הוא אומר כך, בפרק אין צדים שוחטים מן הגררים ביום טוב. פירוש, עושים פחים לחיות שנתפסים בהן ברגליהם. ממש מלכודות של המתכת האלה שנסגרות על הרגל, כך הוא מתאר את הנגררים. יש חיות בעלי כוח, נתפסים בגוררין הפח כמות שהוא, אם נמצאו אחר כך, והפח גוררין הפח כמו שהוא. כלומר, החיה בורחת, אבל היא בורחת עם הפח על הרגל, כי היא לא מצליחה לפתוח את המלכודת הזאת. אז הוא אומר כך, אם, וידוע שאם נמצאו אחר כך והפח ברגליהם, וידוע שהפח מאתמול נגרר, אף על פי שנמצא ביום טוב, שוחטים ממנו כי אי אפשר להינצל ממנו ומוכנו. אבל מן הרשתות, אף על פי שמערב יום טוב ניצודו, אין נלקחים ביום טוב שאפשר שניצולים ואינם מוכנים, זה טעמו של תנא קמא. בואו אני אסביר את הדברים. לדעת רש"י, מה הייתה השאלה בברייתא? מתי החיה נתפסה? האם היא נתפסה במלכודת בערב יום טוב? האם היא נתפסה במלכודת ביום טוב? הרשת הקרועה היא אינדיקציה לרגע התפיסה. הערוך אומר משהו אחר לגמרי. הערוך אומר, השאלה היא לא מתי הוא נתפס. בשני המקרים הוא ניצוד בערב יום טוב. אלא השאלה היא, האם מדובר בסוג מלכודת שהבעל חי מסוגל לברוח ממנו, או שהבעל חי לא יכול לברוח ממנו. והוא אומר ככה, הרי הגררים, כן? הוא מדבר על סוג מלכודת שהבעל חי לא יכול לברוח ממנו, ולכן אם הוא ניצוד בערב יום טוב, אז הוא מוכן. לעומת זאת, אם מדובר ברשת, שהבעל חי מה יכול לעשות לרשת? לקרוע אותו, ולכן מה הוא יכול לעשות? להתחמק, הוא יכול לברוח. אז גם אם הוא ניצוד בערב יום טוב, הוא עדיין לא מוכן, כי הוא יכול לברוח. כן, בוא נראה את זה בפנים, את הניסוח, עוד פעם, הוא כותב ככה. אם נמצאו אחר כך והפח ברגליהם, וידוע שהפח מאתמול נגרר, אף על פי שנמצא ביום טוב, שוחטים ממנו כי אי אפשר להינצל ממנו ומוכנו. אבל מן הרשתות, אף על פי שמערב יום טוב ניצודו, אין נלקחים ביום טוב, הוא ניצוד בערב יום טוב, אני יודע שהוא ניצוד בערב יום טוב, והוא לא מוכן, למה? כמה אני צריך להגיע פה, בסדר? ההגעה נראית נכונה. בכתב היד כאלה היה כתוב שאי אפשר, אבל אז אין פשר לדברים, לכן הגיעו שאפשר. שאפשר שניצולים ואינם מוכנים, זה טעמו של תנא קמא. וכאן הוא בעליל יוצר מחלוקת בין רבי שמעון בן אלעזר לבין תנא קמא. ובואו נסביר אותו ונסיים בגלל השעה, ושבוע הבא יצטרך להשלים את התוספת בהקשר הזה, וגם את הירושלמי. אבל הוא מסביר ככה, שאלתי קודם, האם יש מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי שמעון בן אלעזר? אז את דעתו יש, כי כל מה שנאמר פה, הוא אמר על ההבדל בין נגרים לבין רשתות. אני חוזר, מה ההבדל? מהנגרים אי אפשר לברוח, מהרשתות אפשר לברוח, ולכן אם הוא ניצוד ברשת בערב יום טוב, אסור. לעומת זאת בא רבי שמעון בן אלעזר, ומה הוא אומר? אם אתה יודע שהוא ניצוד ברשת בערב יום טוב, מותר, למרות שהוא יכול מה? להשתחרר. וכאן עוד פעם, חזרנו לשאלה, מה הגדרת מוכן? בדיוק, כלומר, חזרנו לשאלה, מה הגדרת מוכן? האם הוא הגדרת מוכן, הכוונה שהוא ב100% בוודאות עומד ברשותך, או מוכן הכוונה שגם זה אופציונלי? כלומר, זו הפרשנות של בעל הערוך במחלוקת הזאת. כאמור, בשבוע הבא, בעזרת השם, נשלים את העניין. אבי חנינה ולקשיה אומר, רצה חירוש ברוך הוא זכות ישראל, שכך הוא בא.